אנחנו יודעים שיש שני שלבים. יש אירוסין, קידושין אם תרצו, אירוסין קידושין, ויש נישואין, חופה. אירוסין וקידושין זה דבר אחד, נישואין וחופה זה דבר שני. פעם היו המין הגיה שאדם היה מקדש אישה, היה מקדש אותה בבית אביה, ואז היו חכים 12 חודש, שנה, היא הייתה מתכוננת, הוא היה מתכונן, ואחרי שנה הוא מביא אותה לביתה, ואז היה חופה ונישואים. והנה ראשית אני רוצה לשאול שאלה, אירוסין ונישואין הם שני שלבים שלכל אחד יש משמעות הלכתית. היום אנחנו עושים את הכל בירח וביחד, אז הדברים מתערבבים, אדם צריך לדעת מתי שלב אירוסין, מתי שלב הנישואין. אבל השאלה היא כזאת, על העניין של נישואין יש מסכת אירוסין, יש מסכת שלמה, מסכת קידושין. האישה נקנית בכסף שטר וביה, דברים מוגדרים, כל אחד יש דין איך צריך, איך צריך להיות הכסף, איך צריך להיות השטר, איזה ביה קונה, יש גדרים הלכתיים. ואילו בעניין של נישואין זה מין דבר לא מוגדר כל כך, יש מחלוקת בראשונים. עצם זה שיש מחלוקת כבר מגלה שזה דבר לא ברור, וזה מעורר שאלה. כי כמו שיש נפקמינה בין אישה פנויה לאישה ארוסה, יש נפקמינה עצומה בין אישה ארוסה לנשואה. דוגמה, אמנם פנויה, מי שבעל פנויה עובר בלב איסו, ברגע שהיא ארוסה היא בסקילה, אבל אפילו במיטה יש הבדל, ארוסה היא בסקילה, נשואה היא בחנק. אדם שיש לו אישה ארוסה, אדם לא, הוא כהן, הוא לא מתאמה על ארוסתו, על נשואה הוא מתאמה, מותר לו להתאמה לנשואה, הוא לא יורש ארוסה, יורש נשואה. דיני ממון, גם דיני אישות, זה דרבנן אמנם, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה וניסוי נושא. אז איך זה יכול להיות שדבר כל כך משמעותי בדינים דאורייתא, ירושה, טומאה, חיוב מזונות, תלוי באיזשהו דבר שהוא למעלה נקרא ניסויים שאין לזה הגדרה? עוד יותר מזה, אז אנחנו כולם יודעים, ועוד נדבר על הרמב״ם, שחופה היינו ניסויים, אבל תראו למשל במקור 9, כן, הרי מה? יש אומרים דחופה אינו איחוד, אלא כל שביאה החתם לביתו לשם נישואין. הביאה החתן, זאת אומרת לא צריך איחוד, אלא עצם זה שמביא אותה החתן לביתו. ויש אומרים החופה אינו שפורסים סודר על ראשם בשעת הברכה. ויש אומרים דחופת בתולה משיצא באינומה, ואלמנה משיתייחדו. והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי כלונסאות, ומכניסים תחתי הקלה, חתן והקלה ברבים, מה שאנחנו עושים, ומקדשה שם, ומברכים שם ברכת אירוסין ונישואין, ואחר כך מוליכים אותם לבית ואוכלים ביחד במקום צנוע, וזהו החופה הנוהגת עכשיו. שימו לב, דבר כל כך משמעותי שמשנה לדינים דאורייתא, יש אומרים ככה ויש אומרים ככה. בכלל אני שואל, מה הדבר שמה יוצאת באינומה? זה חופה, מה קרה פה? או שמים כלונסאות, מה יש איזה קדושה בכלונסאות שהיא נהפכת לנשואה? שאלה אחת, בעצם אני מגדיר פה את השאלה, נישואין שזה דבר כל כך משמעותי להמון דינים דאורייתא, איך זה דבר כזה מלמעלה אוורירי לעומת אירוסין, כסף שטר וביה? שאלה אחת. שאלה שנייה, ידוע שהרמב״ם סובר שחופה זה ייחוד, וגם צריך ייחוד הראוי לביאה. תראו במקור שניים. מקור שניים. הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה. והבעל ארוסתו בבית חמים מקים אותו מכת מרדות, ואפילו אם קידשה בביאה אסורה לו לבוא עליה ביאה שנייה בבית אביה עד שהביא אותה לתוך ביתו ויתאחד עמה ויפרישנה לו. וייחוד זהו הנקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נישואין בכל מקום. והבעל ארוסתו לשם נישואין אחר קידשה משיירי בקנאה ונעשית נשואה, והרי אשתו לכל דבר. כיוון שנכנסה ארוסה לחופה, הרי זו מותרת לבוא עליה בכל עת שירצה, והרי אשתו גמורה לכל דבר. ומי שתיכנס לחופה נקראת נשואה אף על פי שלא נבלה, והוא שתהיה ראויה לבעילה. אבל אם הייתה נידה אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנישואים, והרי כי ארוסה עדיין. אז הרמב״ם סובר שחופה זה ייחוד, ולא סתם ייחוד, אלא ייחוד הראוי לביאה. ודאי התעסקתם עם זה בשיעורי עיון של תחילת המסכת. אבל לכאורה יש קושייה עצומה מכל הגמרא פה, דף שלם בדף ממזיין וממחת, שהשאלה היא איך הרמב״ם למד את זה. הרי המשנה אומרת שברגע שמסר האב לעולם היא ברשות האב, ואני קורא עכשיו ממקור אחד, תראו, לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואין. מסר האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל הלך האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי אב לשלוחי הבעל, הרי ברשות האב. מסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל. לכאורה קושייה עצומה הרמב״ם איך הוא למד בגמרא. הרי מפורש פה שיש ייחוד בעצם מסירה של שלוחי הבעל לשלוחי האב לשלוחי הבעל. הרי אין פה לא חופה, אין פה לא ייחוד ולא ייחוד הראוי לביאה. אז באמת יש בדבר הזה מחלוקת בגמרא, ועל הגמרא יש מחלוקת בראשונים. שימו לב, אני ממשיך, תסתכלו במקור אחד, אמרתי חלק מהגמרא, תמשיך במקור אחד. מסר האב לשלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל, אמר רב מסירתה לכל חוץ מתרומה, ורב אסי אמר אף לתרומה. בעצם ברגע שיש מסירה מחלוקת האם זה כולל תרומה או לא כולל תרומה, וזה הלכה האם יש חשש של תרומה. אבל שניהם סוברים שמסירתה לכל. יש לנו שמואל שהוא כרגע חשוב לנו. שמואל אמר לירושתה. אומר רש"י, שמואל אמר לירושתה, לירושתה הוא דמעני מסירה. אומר רש"י, אני קורא רש"י הזה, שהיא מתה בדרך בעל יורש נדונייתה, דאף על גב דאמר מר, אשתו ארוסה מתה אינו יורשה, אך הכיוון למסרה אחו לאכיל אב מאשת מחמת קירוב נישואין. אבל לתרומה ולהפרת נדריה שלא בשותפות ולמציאתה דאינו אלא משום איבה, והקטי ליקה למיחש לאחי, לא מעניין מסירה כחופה. רש"י אומר שלפי שמואל המסירה זה רק לגבי ירושה, כי לגבי ירושה יש סברה מיוחדת של מה? שאחו לאכיל אב מאשתה. תוספות חולקים על זה. תוספות אומרים, שמואל אמר לירושתה, לא עתה לאפו כהפרת נדרים, דעתנה דבי רבי ישמעאל בסמוך דאב ברשות הבעל להפרת נדריה ויצאה מרשות האב, ונראה דהו הדין מתמלה, כיוון דאב כרחמנה מסקילה לחנק דמעת המליף לכל מילה, אלא מיות את תרומה אתה וירושתה נקת ללרבותה. מחלוקת בין רש"י לתוספות. לפי רש"י רק לירושה מועילה מסירה, לפי תוספות מועיל להכל, גם לפי שמואל, כן, רק להפוקי, כן, למיעוטי תרומה. אז עכשיו נחזור לשאלה. אם שאלנו על הרמב״ם, אז היינו יכולים להגיד שהרמב״ם הוא חבר של רש"י. אם הרמב״ם יסבור כמו רש"י, אז רק לגבי ירושה הרמב״ם למד כמו רש"י, ולגבי ירושה יש סברה של אחו לאחלה. אבל לגבי שאר הדברים באמת המסירה לא מועילה, כי זה סברה ממונית. ת תכף נראה שהדבר לא פשוט ברמב"ם. אבל עוד לפני כן אני רוצה לשאול אתכם רבותיי, תמיד שאנחנו רואים מחלוקת בראשונים, יש פה מחלוקת יסודית בהבנת שמואל. מה לפי רש"י היא לא נשואה? כי לא קרה פה סיבה לנישואי, אלא רק לירושתה, כי זה סברה ממונית. ותוסות אומרים להכל, הוא הדין לגבי להתעמלה, לגבי להפר נדריה, כן? הוא הדין להפר נדריה, והוא הדין למיטה, חנק היא כבר חייבת. שזה לכו הגמרא מפורשת. מה יסוד המחלוקת? כדי לענות על זה, אני רוצה לשאול אתכם חקירה אחת, בסיסית. אנחנו יודעים שיש קניינים. יש קניינים. יש, כשאדם קונה בחנות, זה קניין. קידושין זה קניינים. כן? יש כל מיני מערכות של קניינים. חופה, נישואין, זה קניין? או זה מצב, זה מציאות? זאת אומרת, האם יש שני, באדם באשתו יש לו שני קניינים, יש לו קניין אחד שהוא קניין קידושין ואירוסין, ויש קניין שני שהוא קניין נישואין. זה שלבים, אבל זה סוג של קניין. אבל צריך לעשות מייסה קניין, או שנישואין זה בכלל לא קניין. אין קניין נישואין, אלא נישואין זה מציאות ומצב. זה מצב שמשנה מבחינה הלכתית, אבל זה לא פעולה קניינית. נפקמינה, בואו נקרא פה אור שמח. והאמת היא שהחקירה הזאת של אור שמח זאת חקירה גם של רבי עקיבא איגר. תראו במקור שבע, עוד ענני מסתפק טובה, אם יש תנאי בחופה, היינו לאחר שקידש אותה ונעשה את ארוסתו, כנסה בתנאי שאם לא ייתן לה כך וכך או תנאי אחר לא יהיה זה נישואין. אדם קידש אישה, קידש אישה, ולא בקידושין לא עשה תנאי. עכשיו הוא עושה תנאי בנישואין, הוא אומר את רוצה להיות נשואה, זה בתנאים אלו ואלה, האם יועיל תנאי? ומקור הספק הוא על פי מה שנתבהר בפרק המדיר, וחליצה לא חייב תנאי לבטל המעשה, וחליצה מוטעת כשרה, משום במתנאי בני גד ובני ראובן ילפינן, דאמייסה יכולה להתקיים על ידי שליח, וקידושין אפשר על ידי שליח, וקידושין בביאה גם כן, שלא יכולים על ידי שליח, אבל זה רק משום דאיתקא שוויות להדדי. אם כן חופה שגומרת, האם יכולה להתקיים על ידי שליח? ומהראוי שלא יועיל בתנאי, ולא מצינו שאלפין הנדויות להדד חופה לקידושים. שימו לב, אור שמח נפלא, ויש גם רבי עקיבא איגר בתשובה תניאנה, נדמה לי ריש סמכוו שדומה לזה. אולי נקדים, דבר יפה. יש שלוש הלכות של איחורה, הן לא קשורות זו בזו, אבל הן קשורות זו בזו. מייסה קיניין בטעות הוא לא מייסה קיניין, נכון? טעיתי אם קניתי דבר במקולת, חשבתי שזה קוקה קולה, מתברר שזה פפסי או ארסי, כן? הקיניין לא חל, וכל מיני סוגי טעויות. טעות לא מועיל, הוא הדין תנאי. בכל הקניינים שבעולם אדם יכול לעשות תנאים, אם יקרה כך וכך, אפילו אם ירדו גשמים, את התנאים הכי משוגעים שבעולם אדם תולה מעשה. אדם כאן לעשות מעשה קניין יכול לעשות שליח, למנות שליח. הם לכאורה שלוש הלכות שהן לא תלויות זו בזו, אבל הן כן תלויות זו בזו. הגמרא אומרת שכל מילתא דאיתי על ידי שליח איתי בתנאי, דבר שהוא לא בשליח הוא לא תנאי. גמרא בכתובות בדף עין ד', שואלים הראשונים מה הקשר, ויש קשר, ורב עקיבא איגר מחדש במקום מסוים, וזה מאוד הגיוני, שמקח טעות זה בגדר תנאי. למה דבר הוא מקח טעות? כי ברור לי שהוא לא היה צריך לעשות תנאי, הוא עשה כאילו עשה תנאים. שימו לב, כשאני עושה מעשה קניין אני יכול לשלוח שליח, כי הוא פועל עבורי, הוא עשה מעשה עבורי. כשאני עושה מעשה קניין אני יכול להתנות אותו, ומעשה קניין יש בו טעות. אבל דברים שהם לא קניין אי אפשר לעשות אותם על ידי שליח, ואי אפשר לעשות אותם על ידי תנאי, וממילא גם לא שייך בהם טעות. אומר פאור שמח, ההוכחה הגדולה לזה חליצה. אדם צריך לחלוץ לאיבימתו בשביל שהיא תהיה חלוצה. אם אדם עושה את זה, אפילו אם הוא עשה את זה בטעות, חליצה מועילה. והגמרא אומרת שלפעמים מתאים בן אדם לעשות חליצה. הוא הדין, אדם לא יכול לעשות תנאי, ואדם גם לא יכול לעשות שליח לחליצה. אי אפשר לשלוח שליח לחלוץ משהו. למה? מה היסוד ההבדל? התשובה היא, אולי ניתן משל לזה, זה כמו שאנחנו מבינים שמצוות שבגופו לא יכולות לעשות על ידי שליח, אז גם מצוות אי אפשר לעשות אותם על ידי תנאי. ואגב, מפה מאירים על הפטנט של אבני נזר, על לאכול מצה לפני חצות ולעשות, הרי אי אפשר לעשות על ידי שליח, אי אפשר לעשות על ידי תנאי. כן, מאירים על הדבר הזה. מה פירוש, מה היסוד? העניין הוא, אני לא רוצה שתעשה מעשה הנחת תפילין. אני רוצה שבמציאות יהיו התפילין עליך. דבר כשהתורה דורשת מצב ומציאות, לא שייך על זה שליחות. אז אם לא שייך על זה שליחות, גם לא שייך על זה תנאי. תחליט, זה קרה או לא קרה. גם לא שייך על זה טעות. כי אם זה קרה, זה קרה. שימו לב מה ההגדרה. שלושה דברים שהם לכאורה לא קשורים זה בזה. תנאי, שליחות, טעות, כולם יסוד אחד. כשאתה צריך לעשות פעולה קניינית רצונית, כשאני צריך לעשות מעשה, אז מעשה אפשר למנות עליו שליח, את המעשה אפשר לתלות בתנאי, ואם היה מעשה טעות הוא לא חל בגלל שלא רציתי, מעניין אותי הרצון. אבל כשמעניינת אותי המציאות או התוצאה, לא מעניינת אותי הפעולה אלא מעניינת אותי התוצאה, וכאי גבנה לא מועיל שליחות, כי לא קרתה המציאות, המציאות היא שאתה. לא קרה, כן? גם אתה לא יכול לעשות את תנאי הזה, תחליט, זה קרה או לא קרה? מה זה תנאי? וגם לא שייך טעות, כי אם זה קרה, זה קרה. מסתפק האור שמח. מה זה ניסויים? ניסויים זה פעולה קניינית, או ניסויים זה תוצאה, זה מצב, זה מציאות. מה הופך אישה לנשואה? האם זה שהיא עכשיו השתנה המציאות שלה מהמצב הקודם, או זה שעשו בה פעולת ניסויים? והנפקא מינהו, אם זה פעולת נישואין, אז אפשר לעשות תנאי. את תהיי נשואה לי, דהיינו, אני אתחייב לך, ואני אתאמה לך, ואני ארש אותך, וכן, ואני אפר נדרייך, וכו' לכל הדברים שהם נפקא מינה, ואת תתחייבי חנק, אם תקיימי את התנאי הזה. אז שייך תנאי. ואז גם אפשר לעשות את זה על ידי שליח. אתה תכניס את אשתי, אתה תכנוס אותה לביתי, כן? אתה תכנוס אותה לביתי. אני תרוד עכשיו, אתה תביא אותה לבית שלי, כן? או אפשר יהיה לעשות את השליח. אבל אם זה מציאות, כן? או אתה יודע מה? תכנוס אותה לבית שלך בשבילי, כן? תכנוס אותה לבית שלך בשבילי. אבל אם זה מציאות, אז לא מועיל תנאי ולא מועיל שליחות, וגם טעות לא תעזור. לא יהיה טעות בחופה. לא יהיה טעות בחופה. עכשיו יש גמרא, אני רוצה להגיד לכם, יש גמרא ביבמות, אם יש תנאי בחופה ויש קידוש. זה לא רלוונטי כל כך ליסוד, כי זה אור שמח ידע את הגמרא, אלא הגמרא שמה מדברת, האם כשאדם עשה תנאי באירוסין, האם הוא ממשיך עם אותו תנאי בניסויין, או הוא מוכל את זה, או לא רגיל לעשות, אבל לא, כשמדובר על העניין הזה. אז שימו לב, חקירה יסודית בסיסית של ונפקמינה עצומה, התאתי בן אדם לא ידע שהוא מכניס את האישה לביתו, כן? הוא לא ידע, הוא לא התכוון לשם ניסוי, אבל הוא עכשיו כונסה לביתו, הוא התייחד איתה, הוא התייחד איתה ייחוד הראוי לביה. זה יעזור או לא יעזור? לפי האור שמח זה תלוי בעניין הזה. אני אבל שואל, אתם יודעים מה, נקדים כבר.
ניר...
אני שומע, אבל שם השאלה היא אם זה יוגדר כביתו, בזה זה תלוי, לא בגלל שזה לשם נישואין. האם החצר מייחדים אותה, האם זה יוגדר כביתו, זאת השאלה. אבל במקום שיהיה קונסה לביתו בלי דעת, שם הדעת הוא כיוון שזה לא בבית, תמצא לי מקום שקונסה לביתו בלי דעת, שם זה כל מיני מקומות, האם הוא מייחד את המקום, הוא הסכים, מקומות שהם לא בנויים לשם נישואין, אז הדעת מגלה שזה ביתו.
לא, כתוב בגמרא שסתם חצר, סתם חצר דידה לנישואין, זה רק סתם.
לכן אתה צריך לשנות אופי בית. לא, אז אני אומר ככה, כשאתה הבית הוא לא מוגדר, אז אתה צריך לכוון כדי שיהיה בית. אבל כשהבית שלך הוא בית, לא תלוי, אתה לא צריך עכשיו להגדיר את הדבר כבית. מה?
זה דבר בחצר דידי.
כן, בגלל שזה לא מקום הנישואים, כי זה חצר, זה חצר דידי, זה לא מקום מיועד לנישואים. זה בדרך, הרי הגמרא מדברת, הגמרא דנה על כשהכניס אותה בדרך. הגמרא לא מדברת בבית שהוא הבית של... יש לו את הביילות הממונית לזה, אבל זה לא בגדר ביתו שקונסה לביתו, אתה צריך להפוך את לא ביתו לביתו. זה אני מסכים שצריך דעת. אבל דבר שהוא ביתו, כן? דבר שהוא מוגדר כביתו, וזה אתה צריך לעשות, אז זה החקירה. אלא מה? אז אני אומר רבותיי, זה גוף המחלוקת רש"י ותוספות. רש"י סובר שנישואין זאת מציאות. אני אולי אקדים, לכאורה איך אני מוציא מהפה את המילים או איך האור שמח העלה בדעתו שנישואין לא יהיה שליח, כן? הרי גמרא מפורשת, מסר האב לשלוחי הבעל, הנה רואים שיש נישואין בשליחות. התשובה היא לא להיבהל, יש רש"י ותוספות. רש"י ותוספות נחלקו בשמואל, וההלכה היא כשמואל, נחלקו בשמואל. רש"י סובר אין החינמי, שליחות לא תעזור, והניסויים זה רק לדבר אחד בלבד, והוא לירושתה, ששם יש סברה של מחילה, ששם יש סברה ייחודית של מחילה. למה? כי רש"י סובר שניסויים זה מציאות, וכיוון שזה מציאות לא יעזור שליחות על ידי זה, אז איך יעלה על הדעת ששלח האב שלוחי הבא זה יעזור? ובגלל שזה מציאות, אם זה יהיה בבית זה יעזור בטעות ואין תנאי. אבל תוספות צורים שזה פעולה קניינית, וכיוון שזה פעולה קניינית זה פועל בהכל בהכל בהכל, כי מה קרה? נעשה פה שליחות, עשיתי על ידי שליחי את הכל. זה שורש המחלוקת. כן. לא, מצוין, תכף אני אסביר, בדיוק. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אני אומר הפוך. הבעל לא צריך, הכלונסאות צריכות לייצג, כן? הם סימבול למסירה. אבל המסירה בעצמה לא צריכה סימבול. לא צריך את הכלונסאות. זאת אומרת, זה הפוך. אני באמת. מסירה לשלוח הבעל, אני אסביר אחר כך מה הכלונסאות. כי יש לי גם בכלל קושייה על הרמה שם. פשיטה שכשעושים כניסה לרשותו והוצאה, הוצאה מרשות הבעל וכניסה לרשות הזהו, ואתה מצליח לעשות את זה בלי כלונסאות, זה אבי אבות הניסוי. אני עוד אוכיח את זה. בקיצור, נחזור ונגיד שגם הרמב״ם לפי זה יכול, כן, יכול לסבור כמו הרש"י ולא כמו התוספות. עוד נראה כמה רמב״מים חריגים לעניין הזה. נראה לומר שביסוד החקירה הזאת תלוי גם הספק של המשנה למלך. המשנה למלך, תראו במקור 8, כותב, נסתפקתי איבאינן שיהיו קידושין קודמים לחופה, אבל אם קדמה החופה שאחר כך קידש, מכל מקום לא מעניה החופה הקודמת להחשיבה כנשואה. עוד דילמה, כל שהיה שם חופה וקידושין הרי היא כנשואה, ואף אם קדמה החופה לנישואין. ולכאורה הצד הראשון נראה יותר, דבעינן שיהיו קידוש, קודמים הקידושין לחופה, די לא אבי לה החופה כמן דלייטה. אך ראיתי להרמב"ן בחידושה וכולי, ששמין על מיני דחופה הקודמת לקידושין מהנה, ואין בתשובת מסב בנימין שכתב לחופה הקודמת לקידושין לא קנה כלום. ספק שיש שני צדדים, צריך לשמוע את שני הצדדים. מה הספק? התשובה היא, לפי דעתי, תלויה בחקירה הזאת. אם נישואין זה פעולת קניין, אז ודאי שלא יכול לקדום קניין, כן? זה כמו שתעשה קודם פעולת קנית חפץ, או אתה רוצה לקנות מציאה, כשהחצר, לקנות אותה בקניין חצר, כשהחצר עוד לא שלך, כן? מה יעשה משהו? לקניינים יש סדר. לא יכול להיות שקניין נישואין יקדם לקניין קידושי. אבל אם נישואין זה לא קניין אלא מציאות, ומה יסוד המציאות? ועכשיו אני נותן הסבר. נישואין זה מציאות, זה שהאישה עברה שני שלבים. יצאה מרשות אביה ונמצאת ברשות בעלה. אז עצם זה שנמצאת ברשות בעלה זאת מצב, זה מצב. אז מה אכפת לי? כן? זה מצב. במצבים לא אכפת לי סדר. תכלס עכשיו, אתה אומר בסדר, קידשו אותה עכשיו. אני רוצה להעיר שכמה שזה נראה מוזר הספק של המשנה למלך, כל מי שהיה בחתונה והסתכל על החתונה קצת ולא רק על הבורקסים שמחלקים לפני החתונה, רואה שכל חתונות שלנו זה נישואים קודמים לאירוסים. כי לפי הרמ"א, עוד אני אסביר מה זה הכלונסאות האלה, לפי דעתי הכלונסאות האלה זה החופה. קודם הקלה מגיעה לחופה, כן? ואחר כך עושים את מעשה הקידושין, ואחר כך עושים את מעשה הקידושין. אז איך זה קדמה? יותר מזה, יש לפי הרמ"א מכסה אותה באינומה. למה הרב לוקח את שני העדים שהסתכלו על כיסוי האינומה, כן? הבדנקין מה שנקרא, למה מחפשת עושים את זה? בגלל שלכפי חלק מהראשוני זה הנישואים. איך קדמה הנישואים לזהו? סימן שלא הפריע לנו. למה? זה לא שהיא קודם נשואה ואחר כך ארוסה, לא, זה ברור שלא, היא לא יכולה להיות נשואה לפני שהיא ארוסה. אבל לא אכפת לי שמעשה הנישואין קדם, כי מעשה הנישואין זה לא פעולה קניינית אלא זאת מציאות. תכלס היא נמצאת ברשות בעלה. אם הכלונסאות האלה מסמלים משהו, אז היא נמצאת שם. לקניינים צריך סדר, למציאות לא צריך סדר. כן, מצוין.
מציאות של
ראויה לביאה.
מציאות יותר רומנטית.
מציאות של ראויה לביאה. אני תכף אסביר למה.
הייתכן לפי הרמב"ם שאפשר לעשות ייחוד לפני הקידושין?
מה?
הייתכן שאפשר לעשות ייחוד לפני הקידושין?
לפי הרמב"ם.
לא יעלה לדעת, כי זה דבר ש... אחרי
שאדם אולי רק מדרבונן
עכשיו זה המצב יותר רומנטיק אחרי הקידושן. הייתכן דבר כזה לפני הקידושן? זה סתם יכול. זה רק אם סוברים כמו, יותר כמו הרען שזה כניסה לרשותו, אפשר להגיד יש שני דברים שונים שקורית בו. אבל אם זה יכול, זה יותר אינטימי בין האיש והאישה, זה אחרי זה כבר יש אישות ביניהם.
יש לדון ברמב״ם. אני עוד לא אומר שהרמב״ם, כן, אמרתי שהרמב״ם חבר לרש"י, יכול להיות שבגלל שהרמב״ם סובר ייחוד הראוי לביאה, לא בגלל הייחוד, אלא בגלל שהייחוד מבטא את זה שראוי לביאה, ואולי בגלל הבעיה שקלה בלא ברכה אסורה לבעלה, אז עד שהיא ארוסה היא אסורה, אולי אפילו מדאורייתא, בלי קשר של קלה בלא ברכה, כן? אז לכן אין פה את יהיה פה חיסרון. אתה יודע מה? זאת התשובה לשאלה שלך. אם קודם נישואין זה ייחוד שלא ראוי לביאה, אז לכן זה לא יתפוס.
אבל אם זה מה אני אעשה
לביאה?
יש
לביאה
זה רק בגלל שזה לא דומה
לביאה.
מה
עם ביאה? לא, לא, אני אומר, מה?
כל הביאה רק משמעותי בגלל שהם...
לא, לא, לא. ביאה, ביאה בגלל, ביאה בהתר בגלל שזה מבטא את המצב החדש. אם הם יהיו אסורים, אז הם אסורים, סתם עשו עבירה. אני רוצה שיהיה דבר שיבטא את המצב החדש. אז אם היה ייחוד שלו, לפני ניסויים זה ייחוד שלו ראוי לביאה, לכן מהצד הזה זה נופל ברמב״ם, לא נגיע. אבל בעצם, כן, מצד העיקרון אני טוען שהרמב״ם בתפיסה, כן, סובר שזה יצירת מציאות. זאת לא פעולה קניינית. גם אם ברמב״ם נדון בדבר, רש"י ותוספות זאת הנקודה. ואני טוען שזה גוף המחלוקת ביסוד של, בספק של המשנה למלך. אולי נקדים גם. שאלנו שאלה, איך יכול להיות שדינים דאורייתא כאלה, ירושתה, להתעמלה, להפר נדריה, לשנות את מיטתה מסקילה לחנק, כן, תלויים באיזשהם דברים אווריריים? לפי אלה שסוברים, לפחות לפי אלה שסוברים, שזה לא קניין, אלא זה מצב, זה מצב, אז התשובה היא ברורה מאוד. המציאות משנה את הדין. המציאות, ומה המציאות? המציאות היא שאישה עזבה את בית אביה ונכנסה לבית בעלה. כל דבר שיבטא את בית בעלה זה מציאות החדשה. זאת המציאות החדשה. אני אגב חושב שלמשל הכלונסאות הם, לא שיש בהם איזה קדושה, והכלונסאות הם לא רשותו, אלא הכלונסאות הם הסמל, הם הסימבול ליציאה מרשות אביה. היא כבר יצאה מרשות אביה, זה היציאה. לכן אגב שמים את זה ברחוב. אני גם מיישב רמה, אגב מי שיתרץ לי אותה באופן אחר יסביר לי, תסבירו לי פשט ברמה. הרמה אומר, באותו רמה שראינו במקור 9, המנהג פשוט עכשיו לקרות חופה, מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי כלונסאות, ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברבים, ומקדשה שם, ומברכים שם ברכת אירוסים ונישואים, ואחר כך מוליכים אותם לבית ואוכלים ביחד במקום צנוע, וזו החופה. אז מה, הכלונסאות או המקום הצנוע שאוכלים שם? מה זה פשט? איך לומדים פשט ברמה? התשובה לפי דעתי, יש סימבול של יציאה מבית אביה ויש סימבול לכניסה לבית בעלה. הכלונסאות זה הסמל של יציאה מרשות בית אביה, היא כבר נמצאת, לכן זה עדיין ברחוב, שמים את זה ברחוב. ואחר כך הולכים ואוכלים, זה כניסה לבית בעלה. ושני השלבים האלה אנחנו עושים אותם בסמל. עדיין יש לדון האם זה מצב או זה פעולה קניינית. נפקמין, האם אני יכול לשלוח שליח? אני במילואים, אני אומר, תשמע, כבר קידשתי את האישה הזאת, תכניס אתה אותה לחופה, אם אפשר לעשות את זה כן או לא. זה הנפקמין, וזה עוד לא דיברנו. או אמרנו, זה מחלוקת רש"י ותוספות. אבל בעצם כל מה שאנחנו עושים עכשיו בניסויים זה לעשות דומיה ביציאה מבית אביה וכניסה לבית בעלה. ויש דברים שיסמלו את זה ויש דברים שיסמלו את זה, אבל ברגע שכבר נוצר המצב, ודאי אם היא נמצאת, כבר היא נשואה. אני מרוויח בזה דבר. תראו, במקור 10 לא נקרא את זה. יש ירושלמי שאומר שיש בעיה, יש בעיה לבוא על אלמנה, גם אם אלמנה קידשת אותה ביום שישי, יש בעיה לבוא אליה בשבת, או אפילו להתייחד איתה. בקיצור, איך שנגלגל את זה, יוצא שלאלמנה אין קידושין, אין חופה כמו שיש לאישה רגילה. נשאלת השאלה, מה קרה לאלמנה שאין לה חופה? מה הסיבה? תוספות במקור עשר מתלבטים ומביאים שתי הסברים. לפי הסבר אחד, אין לה אפילו הכנסה לביתו לא מועיל באלמנה, אלא רק ייחוד הראוי לביאה. לפי הסבר שני, הכנסה לביתו יש, ולכן צריך להכניס אותה כבר ביום שישי. השאלה היא, במה שונה חופה של אלמנה מחופה רגילה? לפי הדרך שלנו זה מובן. אצל אלמנה חסר הביטוי של יציאה מרשות אביה, כי היא כבר יצאה מרשות אביה. אם חלק בלתי נפרד ממעשה החופה זה להיות, הנה אני יוצאת מהרשות האחת ונכנסת לרשות שנייה, לאלמנה אין את הדבר הזה. הייתי שאלו אותי אז גם בוגרת, כן? באמת יש בית יעקב שנראה שטוען שאין הכי נעמי. כן? הבעיה הזאת, ההבדל בין הזה הוא הדין לבוגרת. אבל אפשר היה לבוא ולהגיד שבמציאות של ימינו נשים נמצאות, אני לא יודע, אפשר היה... אלמנה היא ודאי יצאה. נחזור לדבר. מה שורש העניין שהסברנו? אמרנו שהסוגיה שלנו היא בעייתית לרמב״ם, והיא נוגעת לשאלה מה זה נישואים. אז אם נישואים זה מצב, לא יעזור לתת לשלוחי הבעל. ואז על כורך צריכים ללמוד את הגמרא, כמו רש"י של ירושתה זה אך ורק לירושתה. אם זה פעולה קניינית, זה יעזור להכל, ואז נלמד כמו תוספות. הרמב״ם יסבור כמו רש"י בעניין הזה, ולכן לא יעזור שליחות ולא יעזור תנאי עד שיהיה את המציאות שהיא נמצאת בבית אביה. כן, בית בעלה, סליחה.
אז לפי רש"י זה יוצא שזה המחלוקת רבי שמואל, מה אם חוב הזה קניין או חקירה כזה, זה מחלוקת אמוראית?
לא, אבל שם עוד פעם, שם המחלוקת היא לא בגדר חופה אם היא קונה או לא קונה. האמת היא שאני אפילו בלי לדעת את הגמרא הייתי אומר וכי עליה על דעתך סתם שהאור שמח הסתפק בספק של הגמרא, וכי עליה לדעת, לא יעלה על הדעת דבר כזה, וזה גם רב קיבקר, אלא על כורך, וזה שם. הגמרא מסתפקת האם החופה עושה קניינים לדברים אחרים, אבל לא מה גדר החופה בעצמה. האם החופה פועלת או יכולה לפעול קניינים אחרים, כן? אבל לא...
אפילו רב ורבה זה הכל.
מה?
זה שוב, זה דרך...
זה ברור, החופה עושה את זה, אבל השאלה היא...
המסירה.
המסירה
לשלוחים לפי רב רבאסי זה לא...
אתה אומר פה המחלוקת ביניהם, לפי... כן, נכון, 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 נכון. כל אלה שסוברים שמסירת על הכל, הם סוברים שזה קניין, כן. ובשמואל נחלקו. והוא דן בגלל שההלכה היא כמו שמואל. נחזור לענייננו. הרמב״ם, אם הוא יסבור כמו רש"י, אז הוא יצא בסדר. אבל הדבר לא פשוט. כמה הערות. קודם כל, הגמרא במפורש אומרת שבמסירה היא עוברת להיות בחנק. מסקילה לחנק. והרמב״ם פוסק את זה. אם אין פה ייחוד שראוי לביאה, אין פה ייחוד בכלל, למה היא עוברת לחנק? והרמב״ם פוסק את זה, זה לא קשה. זה עצמו לא קשה, כי על זה כולם עמודים. אני אסביר את העניין. בשביל להתחייב חנק ולא סקילה, היא לא צריכה להיות בבית אביה. היא לא צריכה להיות בבית בעלה, סליחה. מספיק שהיא לא בבית אביה. וזה לשון הגמרא, אין, כן, הגמרא אומרת, אין סקילה, כן, אינו חייב עד שתהיה נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה. בית אביה זה סיבה לחייב. מספיק יציאה מבית אביה כדי לא להתחייב. היא לא צריכה להיות נשואה. והאמת היא שהסברה, הרי כולם שואלים, סתם זה דבר, תראו תימא דקרא. סברה, לכאורה, מי יותר אשת איש? נשואה או ארוסה? נשואה יותר אשת איש מארוסה. וארוסה מקבלת סקילה, שזה המיטה הכי חמורה, ונשואה מקבלת חנק, היא יורדת בכמה דרגות במיטה. איפה ההיגיון הזה? מה, בגלל שהיא נשואה מגיע פחות מיטה? והתשובה היא, אם אני רוצה תימא דקרא, ולפחות זה כאן יסביר, יש עונש שבא להעניש, ויש עונש שבא להרתיע. יש יותר חשש שאישה תזנה כשהיא בבית אביה מאשר כשהיא בבית בעלה, כי בית בעלה היא מפחדת. אז התורה רצתה להחמיר באישה שנמצאת בבית אביה יותר, לכן היא הרימה אותה לדרגת סקילה, כי צריכים יותר קל לזנות, אז צריכים להחמיר. ממילא יוצא שברגע שהיא יוצאת מבית אביה, כן, נראה שהיא יוצאת מבית אביה, כבר זו סיבה להקל עליה, להקל עליה במיטה. מזה לא קשה. השאלה היא מה הרמב״ם סובר בנדרים. אז בזה יש מחלוקת בראשונים. זאת אומרת, האם הבעל יוכל מסר, מה השאלה שלנו? מסר האב לשלוחי הבעל, מסר האב לשלוחי הבעל, סליחה, מסר הבעל לשלוחי האב או לאב. אז תראו במקור ארבע שהרמב״ם אומר מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אין האב יכול להפר, שהרי יצאת מרשותו, זה ברור. אבל לא הבעל יכול להפר, שאין הבעל מפר בקודמין. אז מה השמע שרק בקודמין? אומר הכסף משנה, מסר האב אין הבעל יכול להפר שהרי יצאת מרשותו. היי, מה הוא עושה? ציטטו פה עוד פעם את הרמב״ם. כן, לחצו שם. הרמב״ם מביא מחלוקת הטור, זה נדרים נשים אפלה. יש מחלוקת בראשונים, יש שלמדו ברמב״ם שאת הנדרים החדשים הבעל יכול להפר, פרק י' א' הלכה כף ב' מנדרים, י' א' כף ב'. הכסף משנה מביא, ומה שכתב רבינו בנמסרה ולא הבעל יכול להפר שאין הבעל מפר בקודמין, נראה מדבריו אלה דבנדרים שנדרה קודם שמסרה לשלוחיו מיירי, אבל מה שנדרה עכשיו הוא יכול להפר. ומדברי הטור נראה דגם בנדרים שנדרה אחר שנמסרה לשלוחיו אינו יכול להפר. זאת אומרת, לכאורה, אם נגיד ברמב״ם שהרמב״ם סובר שבנדרים החדשים הבעל יכול להפר, זה לכאורה נגד כל המהלך שלנו. אנחנו אמרנו שרק לגבי ירושה שיש את הסברה של מאכיל, או רק לגבי חנק. אבל הנה הכסף, מי שלא ניבא להגיד ברמב״ם שיש נשואה אפילו שלא היה ייחוד, אז לכאורה זה נגד המהלך. אם נלמד לא כך, ויש רק למדו ברמב״ם שאי אפשר לדייק ככה, אז נגיד היא לא נשואה עד שיהיה ייחוד, וירושה זה סברה ייחודית וחנק זה סברה ייחודית.
גם שם כתוב בית אביה, בדיוק כמו חנק, כתוב בית אביה, בינוריה בית אביה, כתוב זה כל הלימוד. אז אם היא לא בבית
אביה,
אז עכשיו
שייך לבעל אותו בית אביה, אפילו שזה לא הסברה של בית אביה, אלא זה המילים של בית אביה. אני אמרתי שיש פה סברה. אתה אומר בגלל בית אביה. רגע, אבל...
כי האבא והבעל...
הם שותפים.
כשהיא
ארוסה, כשהיא בבית אביה. אז מספיק היציאה מבית אביה, זה משאיר.
יש ריפרש שמחלת, שיצא מבית אביה
רון ונחסה בבית בעלה.
ריפרש אומר את זה ברשי. שבקיאה היא גם נמאה. כי יש מה זה הביניים.
לא, הוא אומר, הוא אומר כניסה לרשות בעלה.
לא הנדרים של עכשיו, זה
הבעל. נותק הבית אביה, אז הוא חוזר לבעלות המוחלטת שלו. אבל כל פנים, אז יוצא שיותר מדי גזרות הכתוב יש לנו. אנחנו אומרים שהיא בכלל לא נשואה, אבל ירושתה מאכיל, ופה בית אביה ופה בית אביה. אז מה הוצאנו מהדבר? להתעמלה, להתעמלה, ברור, כן? אז דווקא היועץ הדופן הוא המנחת חינוך. המנחת חינוך אומר שלפי הרמב״ם ברור שלא התעמלה, כן? הרוסה שמסר האב לשלוחי הבעל או מסר האב לשלוחי הבעל ולא התייחד, ודאי שלא יתאמה לה. כך אומר המנחת חינוך במקור ארבע. אבל יש שני אחרונים שלמדו ברמב״ם, בטח הזכירו אותו בשיעור, אבל כיוון שזה קשור לעניין וגם הסוגיה שלנו פה, אז נגיד רק בקצרה. יש בית יעקב ויש גרנד. בית יעקב זה הנתיבות, כן? לא יאומן כמה, איזה גאון אדיר הוא היה וכמה הוא הספיק לכתוב, כן? אז הבית יעקב כותב, ועכשיו נבין גם את הטעם, זה לא סברה. הבית יעקב אומר, הרמב״ם מודל הגמרא שלנו, והרמב״ם אף על פי שהוא סובר שרק נישואין זה ייחוד, והרעיון הוא כזה: הגמרא שלנו מדברת בנערה או בקטנה ששם האבא יש לו כוח עליה, ואז יש מסירה, אז המסירה מוציאה. אבל כאשר היא לא ברשות אביה, אז אין מסירה, אז צריך כניסה לרשותו, כי לא קרה שינוי. אפשר להסביר את זה בין מצד הקניין בין מצד המציאות. זאת אומרת, בין מצד שאצל נערה יש פעולת מסירה אז היא נהיית נשואה, ואצל מבוגרת אין, אז צריך פעולה של הכנסה לרשותו. בין אם במצב אצל מבוגרת לא השתנה שום דבר, הנה בדיוק כמו שאמרנו, זה לא רק אלמנה אלא גם נשואה, גם מבוגרת אין. אז יוצא שכיוון שניסויים זה שינוי מעמד ממצב למצב, יש להבדיל בין קטנה בנערה לבין גדולה. והגרנט אומר, רב נפתולי אומר, שהרמב״ם מודה, עושה חילוק בין סוגי הקניינים, והוא ממשיל את זה. יש בתורת הקניינים שלפעמים הקניין הוא במי דדמילה, אז הוא אומר, וזה בכיוון שהרב רייך אמר, שלגבי חיי אישות, אז הייחוד מבטא את חיי האישות, הייחוד מבטא את חיי האישות, זה קניין שרק ייחוד הראוי לביאה עושה. דהיינו, זה פעולה קניינית. אני רוצה להסביר מה מתחדש בנישואין. מתחדש בנישואין שהבעל משועבד לאישה לעונה, אבל עוד יותר מזה מתחדש בנישואין שהאישה משועבדת כל הזמן לבעלה לתשמיש, כן? זה פעולה שמתחדשת. לא רק שהם מותרים אלא יש שיבוד, אז השיבוד הקניין הזה זה עושה הייחוד. אבל שאר הדברים, הקניינים הממוניים, זה כבר לא צריך. עצם המסירה מועילה, כי ברגע שהיא מסירה היא ברשותו, היא ברשותו, דהיינו היא בבעלותו. מה שקשה לי להגרנת זה מה לגבי תומעה. מה יגיד הרמב״ם על תומעה? האם תומעה, תגיד לי רב נפתולי, תומעה שייך למחלקת אישות, למחלקה הרומנטית שקרא לה הרב רייך, או שייך למחלקה הקניינית? אם נגיד פשטס משמע בגרנת סתם, לא יודע אם אפשר לדייק בגרנת דיוקים של האחרונים, שגבי תומעה הוא סובר שמתאמה לה במסר נגד המנחת חינוך, אבל היה אפשר אולי להגיד שמתאמה לה באמת. מה היסוד של מתאמה לה? היסוד של מתאמה לה זה שאשתו כגופה, היא נעשתה לו קרובה, זה מיסוד של אשתו כגופו. עד הניסויים עוד לא נהפך אשתו כגופו, ולכן אולי לא יתאמל. זאת אומרת, באמת הניסויים הם שייכים, ורב נפתולי לא יחלוק. רב נפתולי מותר לו לחלוק על רב נפתולי מותר לו לחלוק על המנחת חינוך, אומנם זה גם מחלוקת גם על הבית שמואל ועל חלקת מחוקק, שזה קצת יותר בעיה לחלוק, כן? אבל אפשר היה להגיד, סיכום הדבר, סיכום השיעור, אמרנו שהסוגיה הזאת היא בסיסית מאוד בהבנת מהות הנישואין, שזה פעולה של מסירה מבית אביה לבשורה בעלה, איך הרמב״ם מתמודד לזה ומה החוקת של רש"י בתוספות. ויסוד השיעור הוא חקירה יסודית של האור שמח, האם זה פעולה קניינית או מציאות. נפקמינה לגבי שלוחין לגבי טעות לגבי תנאי, נפקמינה בחקירה של המשנה למלך, ולאור זה, זה המחלוקת של רש"י ותוספות, ולאור זה הרמב"ם יצטרך לקרות דוגמה, מהלך כמו רש"י. עד כאן.